ראשית כל, אשריכם ואשרי חלקכם שאתם בכלל חלק מעם ישראל, זה כבר סיבה להיות מאושרים. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנו משכימים מעריבים בתי כנסיות ובתי מדרשות להיות יהודים, אחר כך להיות בני תורה ולומדים בישיבות, ועוד יותר שגם אף על פי שנגמר הזמן ותקופת הלימודים בחרתם להמשיך ללמוד עוד, אשריכם. אנחנו כל הזמן חיים בתוך חיים של קדושה, עטופים במצוות כל יום. הגוף שלנו מקודש במצוות, בקיימנו מצוות ברית מילה. אחר כך הבגדים שלנו, אנחנו עטופים במצוות ציצית. בתפילה אנחנו מניחים תפילין. המזוזה בבית, זאת אומרת אנחנו מוקפים בכמה וכמה הקפות של מצוות כל הזמן. צריך לחיות את זה. אתם יודעים, אנחנו לא שמים לב שמצוות מזוזה היא, כשאנחנו נמצאים בבית אנחנו מקיימים מצוות מזוזה, זה לא מצווה לבית. והרבי עקיבא איגר בתשובותיו שואל, דן בזה, שאם אדם יצא מהבית נגיד לזמן ממושך שזה גדר של הפסק וחוזר הביתה, צריך לברך? כמו שאדם מוריד את התפילין וחזר, כך הוא חוכך בדעתו. והוא נשאר אפילו בצריך עיון, הוא ראה שברכי יוסף אומר שלא לברך, אבל הוא חוכך בדעתו, למה בעצם לא צריך לברך? על כל פנים, כן צריך לברך או לא צריך לברך, אבל מקיימים את המצווה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו מוקפים כל מיני מצוות. באמת, אשרינו, אשרי חלקנו. אני רוצה ראשית כל להביא לכם סוגיה, לא סוגיה, סיפור במסכת יבמות. מסכת יבמות מדברת על איזה מצווה גדולה של קידוש השם. שבמבט ראשון זה לא כל כך יהיה מובן שזה קידוש השם, לא מובן כל העניין. אבל בכל אופן, במבט יותר עמוק, המעשה הזה, המעשה של קידוש השם, במסכת יבמות בדף ע"ט, אולי אתם מכירים אפילו את העניין הזה. הגמרא מספרת שבזמן דוד המלך היה רב שלושה ימים, שלוש שנים רעב. ודוד שאל מה הסיבה של רעב? הסיבות רוחניות, אמוניות, של חלילה עבודה זרה, בדק, אין, הסיבה הזאת לא קיימת. הסיבה של בענייני הריות מקולקלים גם כן לא קיימת. אז מה קרה בדיוק? למה הקדוש ברוך הוא גזר שלוש שנים של רעב? עד שהלך לשאול, ביקשו והתברר משתי סיבות. שלא הספידו את שאול כפי שצריך היה להספיד את שאול במותו. והסיבה השנייה, בגלל הגבעונים. שהגבעונים, כיוון ששאול הרג את העיר, את נוב, וכתוצאה מזה לגבעונים לא הייתה פרנסה, וממש היו בצרה מאוד מאוד גדולה, אז היה קפידה מן השמיים על המציאות הזאת. אמר דוד, כיוון שכבר שאול מת יותר מ-12 חודש, שלא נוגעים להספיד אחרי 12 חודש, אז אין כבר מה לעשות, אי אפשר לתקן את העניין הזה. אבל בעניין הגבעונים, מנראה איך לפייס אותם, שהם לא יקפידו עלינו, שההקפדה של הגבעונים גרמה לרב שלוש שנים. אז הוא בא אליהם הוא שאל אותם, מה אעשה לכם? במה אכפר? וברכו את נחלת השם. אז הם אמרו לו, אנחנו לא צריכים כסף וזהב, אנחנו יש לנו קפדה על בית שאול, תן לנו שבעה אנשים מבני שאול, ותתלה אותם על עץ. נהרוג אותם. ניסה דוד לפייס אותם, למה להרוג? לא התפייסו בשום פנים ואופן. גיבונים הם לא בני ישראל. ישראל הם רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, כך הגמרא אומרת. וגיבונים הם לא בני ישראל. ולא רצו להתפייס. לא הייתה ברירה. ולקח דוד המלך שבעה מבני שאול, ממשפחת שאול, והיה כך המלך, ותלה אותם על עץ, והם היו תלויים כל ימי הקיץ. שואלת הגמרא, הרי אסור, אסור שאדם יהיה תלוי, לא תלין נבלתו על עץ. בערב צריך אסור, אסור להשאיר תלוי על עץ. בלילה צריך לקבור אותו, אומרת הגמרא. מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. היה חילול השם ש גרמו ככה לגבעונים שממש יהיו בצרה כזאת גדולה, אז מותר שתיעקר עוד אחת. אז יש כאן עוד דבר, לא ימתו אבות על בנים, מה ששאול עשה, מה הבנים שלו אשמים? שוב פעם אומרת הגמרא, מותר שתיעקר עוד אחת מהתורה ולא יתחלל שם שמיים. החילול השם מה שקרה, מה ששאול עשה לגבעונים. וככה הם היו תלויים חצי שנה. אומרת הגמרא, לשונו של הגמרא, אמר רבי יוחנן המשים רבי שמעון בן יוצדק, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה והתקדש שם שמיים בפרסיה, זה קידוש השם. קידוש השם לתלות אותם על עץ, את בני שאול. שהיו עוברים ושבים אומרים, מה טבען של אלו? הללו בני, אמרו, אלו בני מלאכים. מה אלה אנשים התלויים הללו? אמרו, זה בני מלאכים. ומה עשו? אז למה תלו אותם? פשטו ידיהם בגרים גרורים. הם פגעו בגירים גרועים. אמרו, כל העוברים ושבים אמרו, אין לך אומה שראויה להידבק בהם כמו זו. רק האלה אנשים מוסריים, עם ישראל כזה מוסרי, שהם פגעו בגירים גרועים, אז מענישים את אלה שפגעו עונש כזה חריף, בני מלאכים, מענישים בני מלאכים. אם בני מלאכים, ככה על אחת כמה וכמה, כן, בני אדיוטות, עם גרים גרורים, על אחת כמה וכמה בני, כלומר, אם זה, אם פגעו באנשים יותר חשובים, אז על אחת כמה וכמה שהיו מקפידים. זאת אומרת, זו אומה מוסרית ברמה גבוהה מאוד מאוד, שפוגעת בשלטון, באנשי השלטון, בגלל גרים גרורים שהם נפגעו על ידם. אומרת הגמרא, מיד נתאספו על ישראל 150 אלף. באו אנשים להתגייר. 150 אלף גרים רצו להתגייר עם עם ישראל כזה מוסרי. אז אנחנו רוצים להיות חלק מעם ישראל. למה הבאתי את הגמרא הזאת? כדי להגיד שבעצם אם אנחנו רוצים, אנחנו חושבים בוודאי כל הזמן אנחנו רוצים ש... כל עם ישראל יחזור לתורה, למצוות, לעצמו. ולא רק עם ישראל. השאיפה שלנו זה שבסופו של דבר כל העמים כולם, הם יראו שדרכו של עם ישראל, דרך האמונה היא הנכונה. וכולם יבואו אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, וירצו ללמוד מדרכה, יראינו מדרכה ונלחם ברוחותיו. מה יגרום שיבואו? שיראו שעם השם הוא עם מוסרי, עם קדוש, עם מלא תוכן, מלא עם שכדאי להיות שייכים אליו. זה מה שיביא. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים לעצמנו איך אנחנו יכולים לקרב רחוקים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לחשוב זה איך אנחנו מתנהגים בצורה כזאת שאנשים יגידו, אם אלה בני תורה, אז אנחנו גם רוצים להיות בני תורה. זה צריך להיות, אנחנו צריכים כל הזמן להסתכל על עצמנו ולהגיד, בכל מעשה שאנחנו עושים, עם המעשים שאנחנו עושים, עם המעשים כאלה שמישהו רואה אותם, הוא יתפעל ויגיד, וואי, איזה יופי, איך הוא מתנהג יפה, איפה אתה לומד, אתה לומד בישיבה, הנה פלאים, יפה מאוד, באמת ההתנהגות יפה מאוד. ואם חס וחלילה להפך, אם בן תורה הוא לא נוהג כמו שצריך, והוא לא באופן מוסרי, הוא נדחף בתור, הוא לא מתחשב במי שעומד, באנשים שעומדים מסביבו, הוא לא לארג', אתם עוד מעט תהיו נהגים, צריך לנהוג בזהירות, בהתחשבות בנהגים אחרים, בהתחשבות בהולכי דרכים, במי שרוצה לעבור את מעבר החצייה, לחשוב כל הזמן איך אני מתנהג באופן היותר נכון והיותר טוב, שמי שרואה יגיד, התנהגות מאוד מאוד יפה, באמת, ציין לשבח. ואנחנו לא חושבים כל כך על זה, אנחנו חושבים שאנחנו יותר צדיקים, יותר פרילים בכוונה, וזה גם כמובן חשוב. אבל זה מה ש... זה התפקיד שלנו העיקרי. התפקיד שלנו הוא להיות שלמים בכל המובנים. בין אדם למקום ובין אדם לחברו. וכשאנחנו מתנהג ככה, זה מיד משפיע. זה מיד משפיע. אנשים רואים, אתם מבצעים עכשיו עוד בין הזמנים, אז נפגשים עם אחרים, גם במשך השנה כמובן, אבל עכשיו אולי יותר. לחשוב על זה, איך מתנהגים אנחנו באופן כזה, שההתנהגות שלנו היא תקדש שם שמיים. תגידו, יפה מאוד. אנחנו רואים שהתורה משפיעה על התלמידים, על מי שלומד אותה, והוא נהיה הרבה יותר מעודן, מנומס. כן. כשאני אומר מנומס, אני מתכוון גם פשוט לא רק לבן אדם לחברו, אלא אוכל בצורה מנומסת, בצורה יפה. יכול להיות שאתם תיסו עם ההורים שלכם לבית מלון אולי, כן, ויראו אחרים את אחיכם, אתם אוכלים עם הידיים, אוכלים ולא מלכלכים את כל הסביבה, מתחשבים. אומרים שהתיירים היהודים שנוסעים לארצות אחרות, הם לא מוסיפים כבוד למדינת ישראל. וזה התנהגות כזאת, התנהגות שההפך מקידוש השם, אני לא רוצה להגיד את המילה ההפך, ההפך מקידוש השם. אדם חושב שאם הולך מרושל, אז הוא יותר נראה ככה שאכפת לו רק הקודש, ולא אכפת לו בדברים תפילים, שטויות, בגדים, אם הוא מזיע, מריח מכל הדדים שהוא כבר לא התרחץ חודש ימים, אז זה סימן שהוא בן תורה, לא? זה סימן שהוא, רק מה שמעסיק אותו זה קודש, ולא מעסיק אותו שום השטויות האלה של התרחץ וכל דברים כאלה. ומה זה גורם לאחרים? גורם לאחרים שאומרים, תראו איך נראו בני תורה. זה מגעיל, זה מרחיק. לפעמים אני נוסע באוטו, ועוצר לטרמפיסט, בחור טרמפיסט, יש לו פיות כאלה, איך קוראים לזה? וכל האוטו מריח. אחר כך צריכים להברך אותו כמה שעות, של להשתחרר מהריח הזה. והם, והבחורים חושבים שהם, שהם באמת, הם עושים בדיוק מה שנכון. אז בשביל זה באה המשנה בפרקי אבות, שחכמים כנראה הבינו את זה, שיש אנשים שלא יודעים בדיוק, צריכים להדריך אותם, אז איזו דרך ישרה שיעבור לו אדם? כל שהיא תפארת לעושה, ותפארת לו מן האדם. שגם אחרים יגידו, כן, זאת התנהגות יפה. לא רק הוא יגיד לעצמו, אלא גם אחרים יגידו את הדבר הזה. תדעו לכם, אנחנו נמצאים בתקופה שדורות על גבי דורות רצו להיות בתקופה כזאת. לבוא לארץ ישראל, לשבת בארץ ישראל, להיות בתהליך הזה שתהליך הגאולה, מה שלא זכה משה ואהרון לא זכו, מה שלא זכו תנאים, המוראים בבבל, לא זכו גאונים, לא זכו ראשונים, גדולי הראשונים, האחרונים, שכל כך ציפו ורצו לעלות לארץ ישראל, ולא הצליחו להגיע, ואנחנו זכינו. אבל לא זכינו רק באופן אישי שכל אחד רצה לבוא להיות בארץ ישראל, אלא שואפי גאולה. ואנחנו זכינו להיות בתקופה שקמה מדינת ישראל, ואנחנו עצמאים, והתהליך הגאולה הוא עכשיו נמצא בתהליך של תאוצה. ריבונו של עולם החליט שהגיע הזמן, הזמן הגאולה קרובה, וצריך לקדם עכשיו את כל המהלכים בעולם, לא רק בישראל. הכל מתפתח, הכל מתרחב בקצב מואץ, כל המכשירים, הכל נהיה יותר נוח, יותר מרווח, יותר בתנאים טובים. מה זה כל זה? זה בעצם מה שחכמים אמרו לנו, ככה תהיה גאולה, כך יהיה לעתיד לבוא. הכל יהיה כאילו מיד אתה זורע ומיד זה צומח, כן? משיג לחמדה ישת בציר. הכל ומתפתח ממש, מה שאמרו חכמים שצריך להיות לעתיד לבוא, אנחנו רואים את זה, חלק לא קטן מזה כבר היום. הקדוש ברוך הוא מאיץ את כל המלאכים, כל העולם כולו עובד לקראת הגאולה, הם לא יודעים את זה, אבל זה מה שקורה. מפתחים, מכשירים, טכנולוגיות, מדעים, רפואה, כלכלה, הכל כל הזמן מתפתח ופורח. מי עושה את כל זה? ריבונו של עולם. זה לא נעשה על ידי אנשים, המדענים, אנשי חרושת, זה ריבונו של עולם עושה. כל מה שקורה בעולם זה ריבונו של עולם עושה. הוא מאיץ את התהליכים, ואנחנו, וזה קשור כמובן עם חזרתנו לארץ ישראל, שעם ישראל הוא צריך להביא את אור השם בעולם. הוא מכין את כל הכלים ואת כל האמצעים לקראת הגאולה העתידה. וגם אנחנו בתוכנו נמצאים בתהליך כזה שהקדוש ברוך הוא דוחף אותנו להתקדם מבחינה רוחנית. איך דוחפים מבחינה רוחנית? מאתגרים. מאתגרים אותנו בכל מיני התמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד איתן ועל מנת לנצח, וזה מביא את הגאולה. וההתמודדויות הן קשות, כי צריך לנצח, צריך לפתח כוחות מאוד גדולים. אז ההתמודדויות הן מאוד קשות, בגלל שהכל מתפתח והכל מתרחב והכל נעשה חופש וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואז כל מיני נטיות שליליות גם כן מתפתחות כתוצאה מזה, כי החופש הוא נותן לכל מיני תכונות לא טובות להתגלות, ויש סמים ויש כל מיני דברים שנגישים לכל אחד ואחד. אבל כל זה בעצם תהליך של פיתוח הכוחות, איך להוציא מתוכנו את הפנים פנימיות שבתוכנו, את האמיתיות שלנו. עבודת השם לא יכולה היום להיות עבודת השם שהייתה לפני דור ולפני שני דורות. לא יכולה להיות עבודת השם שהייתה מתוך עירה, מתוך מסגרות, אסור לצאת מהמסגרות, היא לא יכולה היום. כל המסגרות נפרצות. עבודת השם צריכה להיות היום מתוך עומק פנימי, שאדם הוא רוצה לעשות את רצון השם. לא שהוא חייב לעשות את רצון השם. לא שהסביבה מחייבת אותו לעשות את רצון השם. הסביבה לא מחייבת. כי היום יש חופש. אז מה זה גורם? שיש התמודדויות, יש הרבה נופלים. הקרב הוא קרב גדול, קרב קשה מאוד. אבל יש כאן איזה יעד מאוד גדול, כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שנגיד, יש קרב על יעד מאוד מרכזי, מאוד חשוב, אבל הוא מבוצר מאוד, ויש לו הרבה כוחות שמונים את האפשרות לנצח את היעד, את המבצר הגדול הזה, המרכזי הזה. אם הוא יוכרע, כל המלחמה תוכרע. משקיעים בזה כוחות עצומים, מתנפלים. יש נופלים בדרך, הרבה. יש נופלים. אבל לא עוצרים, לא עוצרים את ההתקפה. אנחנו בהתקפה. מה ההתקפה היא? לבנות כוחות פנימיים של אהבת השם גדולה. שכל הדברים הלא טובים הם מאוסים. לא רוצים אותם, כי זה לא רצון השם. אוהבים כל כך את הקדוש ברוך הוא. אוהבים כל כך את התורה. אוהבים כל כך את ארץ ישראל, את עם ישראל, שהלב מלא בזה. וכל הדברים האחרים, הלב לא רוצה אותם. זה מפריע לדבקות שלי בקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לעשות דבר שזה לא לכבודו של הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, להגיע למצב כזה שרואים את ריבונו שלנו בכל המציאות, חיים כל הזמן, חיים של אמונה. חיים של אמונה, הקדוש ברוך הוא לנגדך. הוא כל הזמן טוב אליך ומושך אותך ואוהב אותך, ואתה מאוהב בקדוש ברוך הוא, בכל לבבך ובכל נפשך. וזה בעצם היעד, זה היעד, זה המבצר המבוצר שאותו אנחנו צריכים לכבוש. לפתח אהבת השם עצומה שממלא את כל הלב. והאמת היא שאי אפשר ללא, הלב הוא קטן לפי גודל אהבה שאפשר לאהוב את השם. אז הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, בלי גבולות בכלל. אז כמה שאנחנו נוכל למלות את הלב באהבה, זה לא יהיה מספיק לעומת גודל אהבה שאפשר לאהוב. אבל בכל לבבך להגיע למצב כזה, לראות את טוב השם. אתה יוצא לחוץ, אתה מסתכל על העצים, אתה רואה איזה יופי שהקדוש ברוך הוא עושה, כוח צמיחה. אתם עכשיו, נגיד, ולבין הזמן, אם חלק מכם ימשיך ללמוד שהגדנים גדולים, חלק ילכו קצת לטייל. אתם יודעים שמבין הזמן אם אפשר להתעלות מבחינה רוחנית. לא רק לא לרדת, אפשר להתעלות. איך אפשר להתעלות? כשאדם במבט של אמונה, מסתכל על הים ורואה את הגלים, ושואל עצמו, מי מזיז אותה? למה הם זזים? מה זה הים הגדול רחב ידיים? שם רמז אין מספר. ריבונו של עולם. אני רואה את פעולתו של ריבונו של עולם. אני מסתכל על שמיים, רואה את הקדוש ברוך הוא. מסתכל על הארץ, רואה את הקדוש ברוך הוא. מסתכל על העצים, רואה את הקדוש ברוך הוא. כל דבר טוב שאני רואה, זה טוב השם. עכשיו, כשאתה רואה שזה טוב השם, אז אתה נהנה מזה הרבה יותר מאשר אתה מסתכל על היופי של הבריאה, בלי להבין שזה בריאה אלוקית. לזכור שזה בריאה אלוקית. אתה רואה שזה בריאה אלוקית. אז אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז יוצא שאדם, כשאדם באמת מאמין באמונה גדולה, כל מה שהוא פוגש, מחזק אותו באמונה. כי הכל זה הופעות אלוקיות. כי כל הבריאה כולה היא הופעה אלוקית. מה שאתה רואה, אתה רואה בני אדם, אתה רואה איזה פילי פלאים, הקדוש ברוך הוא עשה להם, אתה רואה נמלה קטנטנה, אתה רואה עוד יותר קטנטנה, ויש לה שכל בקצה הסיכה של הראש שלה, היא מסתובבת לכאן, מסתובבת לכאן, פילי הבריאה. מה רבו מעשיך השם? מה קטנו מעשיך השם? מה גדלו מעשיך השם? כשיש אמונה, אז כל ההסתכלות הזאת היא כל הזמן מחזקת באמונה. אז אפשר לעזור מבין הזמן עם התעלות רוחנית שנפגשתי עם עוד הופעה אלוקית. בישיבה יש לנו ההופעה האלוקית של התורה, ההופעה הרוחנית של התורה, החוכמה האלוקית, ההדרכה האלוקית, המוסר האלוקי, היושר האלוקי. והוא מופיע אחר כך בכל המציאות, בכל הטבע. אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא משלושה צדדים, אומר הרב קוק. זאת אומרת, להאמין. אפשר לראות את הבריאה, ומי שאדם כן ואמיתי, שואל את עצמו, מי ברא כל אלה? ומוכרח להגיע מתוך כך לאמונה, מתוך ראיית העולם, ראיית הבריאה. זה דרך אחת שאנשים מגיעים לאמונה, שואלים את עצמם, מי עשה את השמיים? זה בעצם השאלות ששאל אברהם אבינו. אברהם אבינו, לא חינכו אותו לאמונה, והוא מסתכל על השמיים, והוא רואה את השמיים אפילו, הוא מסתכל על הארץ, והוא רואה את הארץ, מי ברא כל אלה? הוא שואל את עצמו. והוא הולך לשאול את הפילוסופים באותה תקופה, את אנשי האמונה, כולם אומרים לו, אל כזה, זה לא משכנע אותו. הוא מחפש, עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא אומר, אני בריתי כל אלה. בראתי כל אלה. אברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא מהבריאה. אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא מהמסורת. יש לנו מסורת ארוכה, יציאת מצרים, מתן תורה, כל הניסים הנפלאות. פגשנו את הקדוש ברוך הוא, ההורים שלנו פגשו את הקדוש ברוך הוא. זה דרך שנייה של להגיע לאמונה. יש דרך שלישית? כן. והיא דרך הכי עמוקה. מתוך עצמו של הבן אדם. כשאדם שואל את עצמו, לא משואל מה, עם כל מה שהוא רואה מבחוץ, שואל מי עשה את כל אלה. הוא שואל את עצמו, מי נתן לי את החוכמה? מי נתן לי את הכוח? מי מזרים לי את הדם כל הזמן בתוך הגוף? הטבע הזה, מי יצא אותו? וכל הזמן הוא מתחדש, ומחפש בתוך תוכו, ומגיע להכרה שבעצם ריבונו של עולם הוא המחיה אותו כל הזמן. הוא בתוכו נמצא, הוא הנשמה הפנימית שלו, שהוא מחיה אותו, והוא מרגיש שקדוש ברוך הוא, שייכות כזאת פנימית לקדוש ברוך הוא, אני בריאה שלו, אני שלו, לא רק הבריאה האחרת שלו, אני בעצמי מרגיש שקדוש ברוך הוא בתוך תוכי נמצא. הוא המפעיל את כל הכוחות שלי, הוא מקיים אותי. הוא נותן לי את השכל, הוא נותן לי את הרגש, הוא נותן לי את כל התחושות, כל הדברים הטובים שאני חי בהם, זה בעצם, אני מרגיש שהוא נותן לי את זה. משלושה פנים, אומר הרב, יש אפשר להגיע לעומק של אמונה. וזה העומק הכי גדול, שאדם מגיע לעומק של אמונה מתוך תוכו. זה בעצם היעד שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו אליו. יעד גדול של עוצמות עצומות של אמונה. הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להגיע לזה. כי אם אדם לא חזק מאוד באמונה, יש כל כך הרבה מכשולים כעת, וכל הזמן עוד מכשולים ועוד מכשולים. של עוד פיתויים ועוד פיתויים. והדרך היחידה היא בעצם מכריח אותנו כאילו להתעמק ולהגיע לבריאות כזאת של אמונה. אמונה זה המצב הבריא של הבן אדם. כל הדברים שעושה אחרת מאמונה הם המצב הלא נורמלי, החולי, המידות הלא טובות, הם מחלות. למשל, אדם מקנה. אז זה טבע שלו שהוא מקנה. זה טבע שלו, זה טבע חיצוני. זה מחלה. אדם בריא, מה אכפת לו מה קורה עם השני? אני עושה את מה שאני מרגיש שזה צריך לעשות. אני עושה אותם הכי טוב שאפשר. אני משתדל מאוד לעשות. אני משמח ומאושר. אם הוא משיג יותר, אז מה זה נוגע לי? למה אני מקנה בו? להפך, אני צריך לשמח שיש לו סגים, שהבחור הזה מסיד, אני שמח כל אחד. הבריאות זה שאדם שמח בחלקו. הבריאות היא שאדם לא גאה. הבריאות היא שאדם טוב לב. כל המידות הטובות וכל הבריאות, זה הכל מצב הבריא של אדם. זאת אומרת, בעצם המגמה שלנו זה להיות אנשים עם הטבע הפנימי שלו, עם הטבע האמיתי שלנו, שאנחנו עושים את מה שנכון, מה שצודק, ומאושרים בחלקנו. זאת עבודה, אבל זה, אם מתמקדים בדבר הזה, ושואפים באמת להגיע לאמונה גדולה מאוד, אז אדם מקבל המון המון כוחות, ההתנהגות שלו משתפרת, הכל, הכל נובע מתוך זה, בחבקוק ומידן הלכת. אני רוצה לאחל לכם, אני יודע שכולכם יש לכם שאיפות מאוד טובות, אין כאן מישהו שיש לו שאיפות חלילה לא טובות, כולם רוצים להיות בעלי מידות, כולם רוצים להתקדם בתורה, כולם רוצים להיות שותפים בהבנת הגאולה. אז אני מאחל לכם שימלאו משאלות לבכם לטובה, ושבעזרת השם תהיו בני תורה, תתפתחו בתורה במידות טובות. אני מדגיש את הדבר, מידות טובות, כל אחד צריך להיות, לפתח את המידות הטובות שלו, את אהבת התורה, את אהבת השם, אהבת הארץ. חזקו והתחזקו, ואני בטוח שאתם תהיו אנשים שגם המשפחות שלכם ישתבחו בכם וגם כל עם ישראל.